הרב בני לאו, שופטים פרק ח'.
פרק הקודם במלחמה הגדולה של גדעון במלכי מדיאן מסתיים באיזושהי קריאת גובה שאנחנו הופכים אותה כמעט לדגם בתולדות ישראל. ראינו את ישעיהו, ראינו את תהילים, מזכירים את המלחמה הזאת בתור מופת בגלל השילוב הנהדר שבין אסטרטגיה, חוכמה, אומץ, בשר ודם, אבל מלא ברוח השם, בתודעה שהשם הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. והתודעה הזאת שליוותה את גדעון פתאום מתפוגגת לה כמעט לגמרי כשאנחנו עוברים לפרק שלנו, לפרק ח'. פרק ח' הוא פרק של חשבונאות הכי נמוכה כמעט, הייתי אומר, מלא אגו, מלא נרקסיזם, ואתה מסתכל על גדעון ואומר, גדעון ירובל זה אותו אדם? בואו נראה כמה נקודות מתוך הפרק. זה מתחיל קודם כל בחשבון שמגישים לו בתחילת הפרק, בני אפרים, שבט אפרים, באים בתביעה כלפי גדעון, למה לא קראת לנו כשהלכת להילחם במדיין? ויריבון איתו בחוזקה. זאת אומרת, מדובר פה על חשבון מאוד מאוד רציני. אני אזכיר למי שצריך מהפרק הקודם, גדעון הוביל את המלחמה עם 300 איש שעברו תהליך של סינון מתוך שבט מנשה, אשר, זבולון ונפתלי. לאפרים הוא קורא רק בסוף, כשהוא מתחיל לרדוף אחרי מדיין, הוא נמצא, אני מזכיר לכם, באזור אפולה לכיוון עמק ישראל, ואז הוא שולח שליחים להר אפרים, לרדת לכיוון הירדן וללכוד את המדיינים הבורחים על הירדן. ושמה באמת שבט אפרים הם אלה ששמים את המערב על הירדן ותופסים את הנמלטים ובראשם את עורב ואת זאב של שרי מדיין. עכשיו באים אנשי אפרים בסיום המערכה הזאת ואומרים לו, סליחה, אתה קראת לנו רק עכשיו בשלב הזה, ולמה לא קראת לנו בהתחלה? יש פה ממש התחשבנות של התגייסות. דווקא שבט אפרים הוא פטריוט, רוצה להיות מוביל בקרבות. עונה להם שבט מנשה, כן, גדעון, עונה להם את המשפט שהופך להיות כמעט לאיזה סוג של מטבע לשון, מה עשיתי עתה לכם? הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר. אתם רואים את הגפנים שאופפים את הפרק הזה. העוללות של אפרים, זאת אומרת השאריות של אפרים, הם יותר משובחים מהבציר המוקדם של אביעזר. אנחנו כלום, אנחנו שבט קטן, אנחנו שבט שולי. אתם שבט אפרים, אתם שבט יוסף, אתם שבט יהושע, אתם שבט של מנהיגות. אנחנו הקטנים מכל השבטים, והמשפחה שלי הקטנה מכל המשפחות של השבט. אתם רבים איתי? אתם גדולים, הרי בידיכם נתן השם את עורב, את שרי מדיין, את עורב ואת זאב. מה יכולתי לעשות ככם? אומר לנו הפסוק, פסוק ג', אז רבתה רוחם מעליו בדברו הדבר הזה. זאת אומרת, הם היו מנופחים עליו. רבתה רוחם, זה אומר, התפוגגה הביקורת, ואומרים, אוקיי, בסדר, אנחנו מבטרים לו, משהו מעין זה. אבל אז אנחנו עוברים לשתי אפיזודות, שהן בעצם אחת, המפגש של גדעון הרודף אחרי מדיינים, רודף אליהם מזרחה ומזרחה ועוד יותר מזרחה, והוא נפגש בדרך עם אנשי סוכות ואנשי פנואל. זאת אומרת, יש לו עוד שתי חוויות של כנראה משבטי גד שנמצאים בעבר הירדן המזרחי. הוא מגיע אליהם, לאנשי סוכות ולאנשי פנואל, בדירוג, לא בבת אחת, והאנשים שאיתו, 300 אנשים, עייפים ורודפים. זאת אומרת, אתם יכולים לדמיין שהם עוברים את הקילומטרים, משהו כמו 40 קילומטרים של מרוץ, ואז הם מגיעים אל אנשי סוכות, והוא מבקש מהם, תנו כיכות לחם לעם אשר ברגלי, עייפים מהם. אנחנו רודפים אחרי זבח וצלמונה, מלכי מדיין, ושרי סוכות מזלזלים בו, מזלזלים ואומרים, מה זה, אתה כף זבח וצלמונה בידיך, כי ניתן לצבעך לחם? מה זה, אתה כבר רוצה לקבל על החשבון, כאילו ניצחת את זבח וצלמונה? ואז הוא נשבע להם, הוא אומר, אני אדוש את בשרכם, את קוצי המדבר ואת הברקנים. אותו דבר קורה אצל פנואל, ממש אותו דבר, והוא מבטיח להם בשובי בשלום, אתוץ את המגדל הזה של פנואל. ואז מתואר הקרב הגדול, קרב מדהים, כנראה הולך עד לעומק המזרח, קשה לדעת בדיוק עד איפה הם הגיעו, כמה עשרות או יותר מזה קילומטרים בעומק של השטח, הם תפסו את אנשי המדיינים, בראשם כמובן הם תופסים את זבח ואת צלמונה, שני מלכי מדיין מביאים אותם איתם, ואז הוא מגיע אל אנשי סוכות, הוא מגיע לאנשי פדואל ומתחשבן איתם. את אנשי סוכות הוא שוטח שם עם הקוצים, קשה לדעת בדיוק מה הוא עושה להם. את מגדל פנואל הוא מנתץ והורג את אנשי העיר. זאת אומרת, כאן גדעון מתחשבן עם אותם אלה שלא נתנו יד עד הקצה. אין שום הקלה, אין שום מקום שבו הוא מרפא. והעמדה שלו היא עמדה של גיבור חיל שלא מפחד מאף אחד. במפגש הבא שלו, כלומר, החוליה הבאה, זה להרוג את מלכי מדיין. הוא אומר לבן שלו, רוצה להכשיר אותו למנהיגות, הוא אומר לו, קום הרוג אותם. אומר לנו פסוק כף, לא שלף הנער חרבו, כי ירא, עודנו נער, קשה לדעת, נער זה 13-14, הילד מפחד, תחשבו מה זה, מלכי מדיין זה כנראה אנשים גדולים, מלאי עוצמה, והם פסוק א' אומרים ככה, ויומר זבח וצלמונה, הם מדברים ביחד, קום אתה, הם אומרים לגדעון, ופגע בנו כי כאיש גבורתו. באיזה נימה, אין לנו פה את צלילי המוזיקה כדי לשמוע, מה הם בדיוק אומרים כשהם אומרים כאיש, כאיש גבורתו. האם הם מזלזלים בגדעון ואומרים, אתה מפחד, אתה נותן את המשימה למישהו אחר, נראה אותך הורג אותנו. התגובה שלו, ויקום גדעון, ויהרוג את זבח וצלמונה, ויקח את הסהרונים אשר בצווארי גם להם. אני מקווה שהאוזן שלכם מספיק קרויה בשביל לראות מיד את ההקשר של מלחמת שמואל באגג מלך העמלקי. שם ממש אותו דבר, שמואל אומר, הגישו את הגג, וילך אל הגג מעדנות, שר מר המוות, ויומר שמואל, כאשר שקלה נשים חרבך, תשקל מנשים ממך, וישסף שמואל את הגג לפני השם בגלגל. אני מזכיר את הפרק הזה של הגג, מכיוון שכשאתה שואל על גדעון, למי הוא דומה, זה דבר מרתק. הוא דומה לשמואל, או שהוא דומה לשאול? האם הוא דומה למלך, או דומה לנביא? גדעון הוא גם וגם. יש פה משהו כל כך מבלבל. יש פה צד אחד שהוא צד של מלכות, וצד שני שהוא צד של נבואה, של דבר השם. וכשאתה מסתכל על גדעון שאול, כן, במשוואה הזאת, אז אתה חושב הרבה הרבה על, על, על קווי אופי של מנהיג. איך נראה מנהיג שאתה מעמיד אותו במצב הזה של המשוואה. ההמשך יעשה את זה כמובן עוד יותר לצידו של שמואל, כשאנחנו רואים את בני ישראל, או איך שזה נאמר פה, כשאנחנו נאספים איש ישראל אל גדעון. איש ישראל, כנראה המנהיגות של שבטי ישראל, אני לא יודע אם מדובר על כל השבטים, או על שבטי הצפון, או אלה שהיו שותפים למלחמה, ויאמרו איש ישראל אל גדעון, פסוק כ"ב, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בנך, כי הושעתנו מיד מדיין. שימו לב, כאן פעם ראשונה בספר שופטים, ואולי בכלל בתנך, אנחנו שומעים את צלילי המלכות, צלילי השושלת. משול בנו אתה, בנך, בן בנך, זאת הציפייה שלהם למשהו יציב. עד עכשיו יש לנו כוכבים באים, כוכבים הולכים, מושיע, אנחנו מבינים שיש פה דפוס אחר. הם רואים את גדעון בעוצמתו, רואים את גדעון ברוח השם שבו, רואים את גדעון בקנאות המלחמתית שבו, גם כנגד שבטי העבר הירדן, כמובן כנגד מלכי מדיין, והם אומרים את זה אנחנו רוצים. משול בנו, אתה בנך בן בנך, כי הושעתנו מיד מדיין. תגובתו של גדעון הופכת להיות לפס הקול של הנבואה בישראל. ויאמר עליהם גדעון, לא אמשול אני בכם, ולא אמשול בני בכם, אדוני אמשול בכם. המשפט הזה הוא המשפט הקובע בעצם את התודעה של התנך שאומרת כמעט, אני אומר את זה בהקצנה, לא למלך בשר ודם. אני מושיע, זה אומר שהשם מושיע. אני נמצא לפרק זמן כשיש צורך, ואני מתפוגג כשהצורך עובר. הבעיה הגדולה במלכות שמזהה כאן גדעון, זה שהמלך, גם אחרי שהוא מושיע, הוא משתלט, ואז הוא הופך להיות הרודן שרודה בעם, והוא מתחיל לשעבד אותם במיסים, ולוקח את הילדים לצבא, ולוקח את הנשים לארמון, ולוקח את כל מה שיש להם, והופך להיות לאדון הארץ, במקום לחיות בתודעה של אדון עולם. אין למלך את הפריבילגיה להיות השופט, המושיע, שבא והולך. כשיש מלכות, ובעיקר כשיש שושלת, נמצאים בסביבת סיכון גבוה של הסתעבות. וזה בעצם פס הקול של גדעון שאומר, אל מול בקשת המלוכה של משול בנו, אתה בנך בן בנך, אומר להם גדעון בתשובה הפשוטה, לא, השם ימלוך עליכם. זאת אומרת, יש פה ממש את העמידה הגבוהה הזאת, שהוא לא איזה התחסדות או צניעות, הוא דוחה עקרונית את הרעיון הזה, כי הוא חי בתודעה הזאת של השם ימלוך לעולם ועד. זה משהו כל כך עמוק בתודעה הזאת, שהיינו מצפים שמכאן ואילך הוא יהפוך להיות דגם שאין עליו רבב, באמת סוג של שמואל, שמואל הנביא. אבל מה לעשות שגדעון היה בשר ודם? אמרתי מקודם שיש בו תרכובת בגדעון, תרכובת מרתקת, מעניינת וגם קשה מאוד, שמחברת בבת אחת לאיש אחד גם את המלך וגם את הנביא. זאת אומרת, יש בו צד אחד של שמואל הנביא, אבל בו זמנית יש בו גם צד נוסף, והצד הנוסף שלו זה דווקא הצד של שאול מלך ישראל. וכשאתה אומר שאול מלך ישראל, זה כמעט ההפך ממלכות, כי לפחות בדגם שהתנך נוטה להציג את שאול, יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה. השאול שנמצא בתוך גדעון, מופיע בעניינים של איך הם נמלכו. אתם זוכרים ששאול הולך לחפש אתונות, גדעון חובט חיטים בגת, ההכשרה שלהם ברוח הזאת שהולכת איתם, בהרבה הרבה קווים אפשר להשוות, אבל בעיקר בדבר הבא. תשימו לב מה קורה באקורד הבא, אחרי שגדעון אומר להם השם ימשול בכם. פסוק כ"ד אומר גדעון לאיש ישראל שפנו אליו, הוא אומר להם כך, אשאלה מכם שאלה, תנו לי איש נזם שללו, נזמי זהב להם, שמעלים הם. ואז הם מתחילים לתת לו, נותנים ונותנים ונותנים. יש שם המון, 1,700 זהב, חוץ מכל השלל של מדיין, המון המון שלל. מה עושה גדעון עם השלל הזה? פסוק כ"ז, ויעש אותו גדעון לאפוד, ויצג אותו בעירו באופרה, ויזנו כל ישראל אחריו, שם. ויהי לגדעון ולביתו למוקש. זאת אומרת, פתאום פסוק אחד מתאר לנו שכנגד מה שאומרים לנו על מלך בישראל, לא ירבה לו, נכון אומרים לא ירבה לו נשים, ולא ירבה לו סוסים, ולא ירבה לו כסף וזהב, עוד מעט אנחנו נראה שיש לו הרבה נשים. הפסוק הבא יגיד שלירובה, לגדעון היו 70 בנים יוצאי יריחו, כי נשים רבות היו לו, ואחת מהם יבוא הפרק הבא. אבל יש לו גם את הצבא, ויש לו גם את הכסף וזהב, כל מה שאסור להרבות הוא מרבה, ומה הוא עושה עם הדבר הזה? הוא עושה עם זה אפוד, מציג אותו בעירו, ובעצם הופך את עצמו לסוג של אלוה. אנשים כמהים למנהיג חזק, ואופרה הופכת להיות סוג של משכן, וגדעון הופך להיות סוג של כהן, והאפוד הופך להיות סוג של עבודת פולחן, ויזנו כל ישראל אחריו שם. ויהי לגדעון ולביתו למוקש. מסיים כמעט הפרק ואומר את מה שאמור להיות. ויקנה מדיין לפני בני ישראל, ולא יספו לשאת ראשם, ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון. שימו לב להבדל הגדול. בדרך כלל אתם זוכרים את הנוסחה שאנחנו מדברים עליה, שאחרי שקמה מושיע, מצליח את הפעולה שלו, ואז ותשקוט הארץ, ותשקוט את מספר זמן, 20, 40, 80. בעצם גם פה, ותשקוט הארץ 40 שנה. אבל הכותב הוסיף לנו כאן בפסוק כ"ח, עוד שתי מילים, בימי גדעון, ותשקוט הארץ 40 שנה בימי גדעון, זאת קריצת עין לאמור, לא באמת שקטה הארץ. גדעון היה דמות למופת, אבל ברגע שהוא הפך את עצמו בלי להיות מלך, המלוכה כבר כיננה בתוכו, או אם תרצו, לא המלוכה במובן של מלכות שמיים, אלא דווקא האגו. דווקא אותו חטא שעומד לפתחו של המלך, שרם לבבו, ששוכח את מקור הכוח, האפוד הזה שהוא שם באופרה, מרכז את עצמו לעצמו, ולכן הפרק הבא יספר לנו, אחרי מות גדעון, איך שהבן שלו, אבי מלך, ידרדר את השושלת שאיננה עד לתהום רבה.